כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מוריי, הו הר מורי לגדלות מוחין, הו נהר מורי לזרימה, הו אדמה מורתי להכלה, מכורתי לשמיטה, הו אפר מורי לחוכמת הקבלה ומורי להשתוות, הו עשב מורי להתחדשות, להתחיות, הו ציפור מורתי לחירות המחשבה, הו פרי מורי לתהליך, לסבלנות, הו גרעין מורי לפנימיות, הו קוץ מורי ליראה, הו כאב מורי לתיקון, הו שפע, הו רעב מורי למידתיות, הו אדם מורי לרחמים, הו אדם אדם מורי בדרכים לא דרכים לאהבה.
שלום, ברוכים, ברוכות הבאות לברית מילה. היום נמצאת איתנו מתברר בת מחזור שלי, המשוררת סיוון הרשפי.
שלום.
שלום וברכה, ברוכה הבאה. תודה רבה. אז קודם עשינו איזשהו small talk, ושוב, כן, אנחנו בני אותו מחזור, שאלתי אתכם את בני עקיבא, כי אני עצמי הייתי בבני עקיבא.
נכון.
תקופה מסוימת. בסערות מאוד מאוד גדולות של הציונות הדתית בזמנו, ואת את קצת נשקת לזה, כאילו היית קצת, הכרת, זה נוגע אלייך קצת? אני חשבתי שבני עקיבא זה היה אולי התנועה הדתית הציונית המשמעותית ביותר שאני זוכר, ואני יודע שדברים השתנו מאז, ומאז שיצאתי מהעולם הזה אני לא כל כך מכיר אותו כבר. ואני יודע שכבר יש זרמים חדשים או דברים חדשים, ואני סתם כבדרך אגב תוהה, מה שלום התנועה הזאת שאני פעם גדלתי על ברכיה?
האמת שאני מבני עקיבא יצאתי באזור ככה שעוברים להדרכה, ככה שמאז ניתק הקשר, אבל כן, בתוך העולם הציוני דתי היום מאוד מאוד מגוון. אני חושבת שכבר קשה לדבר על משהו אחד, זה מנעד מאוד רחב של גוונים.
אז היום אנחנו נדבר על גוון אחד, ספציפי מאוד, ואני אתחיל ואומר שאני קראתי את הספר שלך זרקה, יש הרבה כיוונים לגשת אליו, אבל החלטתי בסוף להגיד לך מה הייתה התחושה שלי ממנו. אני הייתי פעור פה, אני פשוט הייתי פעור פה משתי סיבות. קודם כל, שירה נפלאה, אני חייב לומר, ואנחנו נתעכב על הרבה דברים בנוגע לזה, אבל הדבר השני גם היה שזה ספר שהוא מאוד 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 מיוחד באופן שבו הוא נכתב, והוא כמעט כולו מוקדש, זה כמו שירה לאלוהים, תקני אותי אם אני טועה.
זה נכון, זה נכון. אני אגיד גם את האמת שזה לא רק רעיון שלי ראשון על הספר, אלא בכלל מבחינתי הוא כרגע עוד באיזה סוג של אינקובציה, כלומר הוא יצא לאוויר העולם מצד אחד, מצד שני אני עוד קצת מתכחשת, וזה עוד לא היה ערב השקה, לא היו כתבות סביבו, וזה כאילו הכל מאוד ככה ביני בתוך הבית, הוא עדיין תינוק בעריסה, אז זה מוזר במיוחד לי כאחד לדבר עליו. נכון, זה ספר כזה של לך אלי תשוקתי, זה ביני לבני ככה אני
קודם
חושבת
עליו. קודם כל, התוכנית שלנו ברית מילה, אתה יודע, זה היה איזשהו משחק מילים, והיום אני מרגיש שוואלה, כן, אנחנו ממש עושים לו חניכה מסוימת. אני שמח כמובן על הזדמנות כאילו להיות הראשון שנדבר איתך ברצינות על הספר הזה. זאת אומרת שזה ספר שהוא, ואת עכשיו אמרת, אלי שייך תשוקתך?
לא, לא, לך אלי תשוקתי.
לך אלי תשוקתי, סליחה שאני מתבלבל, אבל גם זה כשלעצמו היה איזשהו בלבול בספר, זאת אומרת, אני קראתי ומדי פעם, זאת אומרת, היה ברור שזה שירים, שירים לאלוהים מאוד מורכבים מצד אחד, מצד שני מאוד מאוד ברורים בכיוון שלהם, ומדי פעם אמרתי, רגע, רגע, זה אלוהים או שאולי היא כותבת פה לבעלה? למשל, יש שיר שנקרא תהילים.
נכון.
תהילים פי-היי, ואף על פי שהיו הרבה בלבולים, אני חושב שזה היה מאוד מאוד מייצג מבחינת הבלבול, לא שהוא מופיע בהרבה שירים. מזמור תהילים תיווך בינינו, שאלתי ושבת. באותן מילים ממש. כמו ראי שמתברר פתאום חלון, הושטתי יד אל בבואתי ונגעתי בך. ורצו לי פה שתי סיטואציות. סיטואציה של אולי תלמידה מקשיבה בשיעור, שואלת משהו את המורה או את הרב או משהו כזה, ומשהו מתבאר, או מישהי שבתוך הטקסט שואלת שאלה ומקבלת שם את התשובה.
כן, אז לכתחיל, זאת אומרת, השיר נכתב מתוך האפשרות השנייה, זאת אומרת, ממש ישבתי עם התחושה, וזה קורה לי לא מעט, שאני יושבת עם תהילים דווקא, ספר מדהים, שכל פעם מתגלה לי בו, אפילו שקראתי אותו מתחילה ועד סוף, כל פעם מתגלה לי בו איזה פנינה חדשה, כל קריאה. התחושה שאני פותחת, אני קוראת, וזה מדבר אליי בדיוק לזמן ולמקום שאני נמצאת בו. וכאילו אני יכולה לומר אותו כתפילה, והוא חוזר אליי כמענה לתפילה. זאת אומרת, יש מילה נורא יפה בעברית, אתר, שזה גם שם של כתבת שאנחנו מוצאים לאור, של שירה ופרוזה ואומנות. המילה אתר זה בעצם התפילה של יצחק לנוכח רבקה אשתו על ההיריון. אז כתוב ויאתר, ויאתר. אלוהים נאתר לו. וזו אותה מילה ממש, כאילו גם הבקשה וגם התשובה. אז ככה הרגשתי עם המזמור הזה. אבל אתה צודק שאני לא הייתי קוראת לזה בלבול, אלא משהו פתוח. כשטקסט הוא פתוח לכמה קריאות, אני חושבת שזה בעיניי, זאת אומרת, זה לא בלבול, אלא דווקא סוג של עושר או של ריבוד שהוא טוב לטקסט. ומהבחינה הזאת, הייתה תקופה מוקדמת יותר, נגיד סביב הספר שלי, תהילים ליומרה, הספר השני, שהייתי יושבת עם אבישר, והיינו קוראים ביחד תהילים, ועושים אחד לשני סדנאות, מתוך הדברים שקראנו. אז זה היה יכול להיות סיטואציה כזאת, למשל, כן.
אני מקבל את החלט לקרוא לזה פתיחות, וזה יפה ונכון, אבל משהו שהוא מאוד יוצא דופן פה, זה שהפתיחות פה מובילה אותי לקבל שירה שפונה לאלוהים בכל מיני רבדים, ואני חושב שזה היה קושי מבחינתי לקרוא לזה אולי פתיחות ישר בהתחלה, ולדבר על זה דווקא במונחים בהתחלה של בלבול, כי אני לא זוכר שירה שפונה לאלוהים בצורה כזו, כל כך ישירה, כל כך בגובה העיניים, לפעמים גם כגבר, לפעמים גם כאהוב, כמישהי שיש שם אפילו, לא יודע, תשוקה או אירוטיקה, וזה, אני מניח, גם כקורא וגם כמישהי שהיה פעם דתי, זה היה בשבילי מאוד מאוד קשה פתאום לעבור את המשוכה הזאת, אבל בסוף הבנתי, אני ניצב פה מול מישהי שככה כותבת. ההתכווננות עצמה יוצא דופן, היא משהו מאוד מאוד יוצא דופן.
אז אני אגיד לך, ככה, מבחינתי הספר הזה, הוא מסע חיפוש בין הוא, שזה אלוהים טרנסנדנטי, מעל ומעבר, אינסוף, גבוה מעל גבוה, לאתה, שזה האפשרות לנוכחות של אלוהים בתוך העולם, בחיים שלי, דיאלוג, אפשרות של שיחה באמת. ואני, שזה בעצם כל אחד הוא חלק אלוה ממעל. עכשיו, ברגע אני חושבת שהמקום שממנו יש פה איזו תנועה כזאת בין דימויים, מטאפורות, שמות, כינויים, כאילו לקדוש ברוך הוא, זה מהמקום ש... כשהוא נחווה בתוך המציאות, עמוק בתוך המציאות, אז באמת יכולים להיות המון המון סוגים של יחסים. בעיניי, אני חושבת שבתנך, כשהוא מתגלה, בתנך מלא שמות של קדוש ברוך הוא, מתגלה כל פעם בשם אחר. אנחנו עוברים על זה כאילו לא שמים לב. בסדר, זה עוד פעם קדוש ברוך הוא, כן? אבל זה, פה זה אלוהים, פה זה יוד קי וו קי, פה זה אדנות, כאילו צבאות. כל אחד מהכינויים האלה היה איזושהי התגלות שלו אחרת בעולם, וגם לדמויות שונות. כאילו הוא לא סתם התגלה ליצחק בתור פחד יצחק. הוא לא התגלה בתור פחד אברהם. אז זה אפשרות כאילו כל פעם להישיר מבט לאיזה מקום אחר שהוא יכול להיות בחיים שלי, במציאות, בטבע, ולראות אותו בפנים אחרות. זה אולי נקרא שיר שהוא ככה, הרבה מהשירים פה הם תוצר של תפילות והתבודדות בתקוע, ככה אנחנו מעל הוואדי, טריסטרמיות. פרחות המדבר שורקות לך שתרד מהקומה העליונה. ממגדלי השנהב הפורחים, הן עושות סיבוב בוודי כמו מופע רעבה שכונתי, שחרחרות, קבוצותיהן כתומות, כמו פס הבלונד של שחר לילה, מתרחקות וקרבות בטבעת מוביוס של תשוקה, לבלתי ניתן להשגה השורקות, מי אתה, מי אתה, מתה מתה עליך, אין, אין, מפקירות עצמן כמדבר, גם אני בשוליהן שורקת. מגופיה נרקן מאציל לנו, אלוהי. נשמה.
אני הייתי חייב לשאול אותך על השיר הזה, באמת, פרח אותה מדבר. אני ישר קפצתי. אמרתי, רגע, רגע, מה זה? זה דימוי טוב, זה דימוי לא טוב. וזה, דרך אגב, זה שיר יחצית קצת יוצא דופן, פתאום בשפה שנמצאת פה, כי זה לרגע שפה לא שלך. מדי פעם את מכניסה כאילו קצת שפות שאת קולטת במקומות אחרים, ופה זה היה ממש כאילו לאורך הספר, כאילו לחכות איזשהו התייחסות בלתי, בלתי אמצעית של קשר אהבה. אני צודק,
אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה לא שפה שלי, כי באיזשהו מקום היא נמצאת גם בתוכי. שאלה אם אתה היא בוקעת. ברגע הזה היא פרצה. פרחות המדבר זה ציפורים של, באמת יש כינוי עממי כזה לציפורים האלה טריסטרמיות, שזה ציפורים שנמצאות אצלנו בוודי שחורות עם פס כתום. טוב, זה היה רגע כזה.
יש לך בעצם הרבה רגעים כאלה. אני רציתי גם לבוא ולומר, בספר שאת, שוב, הוא ובעיקר מעביר את החוויה שלך אל מול אלוהים, איך שאנחנו לא, שוב, הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו מדברים, והחוויות האלה רואים גם בספר ומרגישים, הם גם משקפים את המציאות שלך, זאת אומרת, ההתוודאות הזאת מגיעה מתוך התכווננות יומיומית, לשיח עם אלוהים, הקדוש ברוך הוא, לתשומת לב אליו, שאלות.
הדיבור הוא לאורך היום.
ואמרת לפני השיר שאתם הרבה פעמים עושים התוועדויות או התבודדויות, וזה ניכר מאוד, כי בספר לפעמים נדמה שחוץ מסיבה ומאלוהים אין אף אחד.
באחד הספרים הקודמים, באמת, יש לי שיר ששמתי לו מוטו, אחד היה אברהם. שאברהם כאילו ראה את עצמו אחד יחיד בעולם.
זה מהספר שמש שקהלת לא ידע, נכון?
האמת שאני כבר לא זוכרת.
נראה לי שכן, ואני אגיד לך, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אני קראתי את הספר הזה, וגם הרגשתי שבזרקה יש כבר אפילו יותר ניקיון, זה רק את ואלוהים ובקהלת, ששם עסקת הרבה בנשמה נגיד.
נכון, במסע של הנשמה אל תוך הגוף.
בדיוק, במסע של הנשמה, והיה נראה שיש שם עוד תפקידים, ובספר הזה... אין, זה שני תפקידים, זה מחזה לשני תפקידים. אחד היה אברהם, את רוצה אולי להקריא את השיר?
אחת הייתי. אחד היה אברהם, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, ששרים מאחרי השם ומונעים אותו. וכן כל הרוצה להיכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להיכנס, כי אם על ידי בחינה זו. מקוטי מוהר"ן. בחשתי בזהב שערות האור שלך. ריח העונה לעינותך הנחשקת. כנמלטים מן השקרים העטופים יופי, מן היופי העטוף שקרים, אי של קיום בשולי היישוב והדעת. אני לבדך. סירות האור במורד ההר, תפוחי אדמה העירו כמו פנסים במחשקיו, אז זרח העומק כולו. גופי קרן, וליבי בחפות ידיי על ברכי, היה צוהר, אבן טובה. וחלון. עד היכן שידי מסגת הבטחתי להפוך כל אפלה לזהב נוזל. אתה לבדי. הזולת העיקש מושך אותי שוב אל עולם הדברים. אני אשאר כאן עוד כמה חיים ארוכים וטובעים בלעדיך, בעלתה, בזורחות רק שפתי תפילתי. אני כן אגיד על זה אבל משהו כי זה לא רק אני ואלוהים. אי אפשר באמת להיות רק אני ואלוהים, אלא אם כן, באמת רואים אותו בכל, וגם בבני אדם. כאילו, מבחינתי, המסע הנוסף, זה באמת מסע אנושי. זה לא רק מסע רוחני, זה לא רק מסע של התבודדות.
אבל, אני רציתי להגיד, בזרקה, עד שפוגשים בני אדם, זה רק בעמוד 60. זה היה כל כך פתאום, כאילו, גם את עושה טובה שאת מזכירה אותם. וגם אז... הבני אדם הם קודם כל דרך שלך לפעמים לתקשר עם אלוהים, זאת אומרת, בני אדם הם פתקים, את קוראת להם. זאת אומרת שהרבה פעמים אלוהים, דרך אגב אני מאוד אוהב את זה, אני כן מאמין באלוהים, ואני כן מאמין שהיקום עובד ככה, והרבה פעמים הבני אדם הם השליחים של אלוהים. זאת אומרת, את נתארת את זה בצורה פיוטית מאוד יפה, עם הפתקים, אלוהים מחביא בהם פתקים, בצורה נהדרת, ואני גם מרגיש ככה, אבל עובדה שהם לא מופיעים עד עמוד 60, וכשהם מופיעים הם גם כחלק מהמחזה שבמרכזו עומדת סיוון, והקשר שלהם הקדוש ברוך הוא, או... מה יש לך לומר להגנתך?
שקודם כל יש בחיים שלי הרבה רצו ושוב, סוג של דיאלקטיקה כזאת. הספר הזה באמת היה מסע שהוא מסע כזה של מפגש עם אלוהים, ברגע שנגמר מסע כזה, וזה נכון גם בכל אחד מהספרים, חוץ מהספר הראשון שהוא מאוד אקלקטי, מבחינתי זה דברים שהצטברו עד לספר הראשון, אז כל אחד מהספרים הבאים, יש לו איזה תמה, יש לו איזה נושא, ולא כי החלטתי מראש איזה רעיון שיהיה נושא לספר, אלא כי זה מה שעברתי. וכשאתה עובר משהו מאוד חזק, ונכנס בתוכו ככה עד הסוף, אז אתה תצטרך, לא יודעת, ככה זה בחיים שלי לפחות, אני צריכה, איזה קונטרה, איזה איזון, איזה תשובת משקל לדבר הזה. אז אני לא מבטיחה שהספר הבא יהיה דווקא כולו על אנשים, אבל זה משהו שאני עוברת עכשיו. זאת אומרת, נגיד, בחיים שלי אני כרגע מחפשת את היותר עבודה עם אנשים, יותר כאילו מקום שנכנס יותר לאזורים הנפשיים. זה אחרי המסע הרוחני הזה.
זה מסע רוחני שאני שנייה הוציא אותו רגע מגבולות הדת שאנחנו מכירים אותה. זה מסע רוחני שנגיד בני אדם בעולם מאוד היו רוצים לעבור אותו. התבודדויות ומחשבות וניסיון באמת להתכוונן לאנרגיה הזאת, לאלוהים, איך שלא נקרא, ואני חושב שהיום מאוד 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 קשה לעשות את העבודה הזאת. דור הזהב של, אני לא יודע אם לקרוא של הבודהיזם, של הרוחניות, שהיה הרבה אנשים היום קוראים את ג'ושו ואת אושו ואת כתבים של מורי זן, והרבה מתרגלים טאי צ'י, ואני יודע שגם לזה יש נגיע, אני בעצמי הייתי בצ'יקונג, וברור לנו שתור הזהב של זה עבר, זאת אומרת, היום העולם במקום אחר, וקשה מאוד לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לעשות את ההתבודדות, כי אנחנו חיים קצת באנרגיה אחרת, שהיא מאוד חברתית, שהיא מאוד טכנולוגית, שהיא כל הזמן, דעת פלאפונים, אנחנו כל, זה ממש העידן כאילו הוא הכי הפוך להתכנסות והתבודדות. את גם מרגישה את הקושי הזה? את גם מרגישה שאת עושה משהו שהוא מאוד מאוד יוצא דופן היום חברתית?
תראה, בשבילי זה צורך. זה צורך קיומי. אם אני לא יהיה אם לא תהיה לי את אפשרות להתבודדויות, זה ממש נשמת חיים. כאילו אני המקום הכי, נגיד, כואב בעיניי, בספר הכי כואב באיכה, כאילו, זה סקות הבענן מעבור תפילה. סקות הבענן לך מעבור תפילה. כאילו, כשיש עתימות כזאת, שאי אפשר שתפילה תעבור. אז מבחינתי, אני פשוט מוכרחה ממש, ככה, כמה פעמים בשבוע, להקדיש את הזמן.
זה כמה פעמים בשבוע, ואיפה אתם גרים?
ליד הוועדי של תקועה, ליד מדבר יהודה.
שזה כשלעצמו כבר מקום די מבודד.
זה בחירה, זה בחירה.
לא, אני מנסה שנייה להבין, כאילו, אתם גרים במקום מבודד, וההתבדדויות הן גם כן במקום, באותו מקום, או שאת צריכה אפילו לנדוד טיפה, ולהיות במקום אפילו עוד יותר מבודד?
אני אסביר, זה יישוב. כלומר, אני גרה בתוך, כן, קהילה ושכנים, ויש, הוא כן נמצא בתוך הטבע, ולי זה משמעותי. הטבע זה כמקום שהוא חף מתרבות וטכנולוגיה והכל. גם משפה אגב, כאילו, בשמש שקולת לא ידע, אחרי תהילים לי אומרה שיש בו שפה מאוד מאוד עמוסה במקורות, בעידודים, הרגשתי צורך פנימי לנקות את השפה, כאילו, ועשיתי את זה דרך הטבע, דרך המפגש עם הטבע, כי זה פתאום מחזיר משהו מהראשוניות גם של הלשון. אז יש שם משהו מנקה, וזו באמת בחירה לגור במקום ליד הטבע, כן, ולא בעיר נגיד. אז במובן הזה זה יותר מבודד מעיר, אבל כדי להגיע לאיזה שקט ואפשרות אמיתית ככה להיכנס פנימה, אני צריכה יותר התבודדות, מה לעשות.
הזכרת את זה, אנחנו ניגע בזה, אבל גם כן, היה לי ברור שכאילו הגיבור השלישי בספר הוא הטבע, ויש אפילו מחזור שלם שמוקדש לשמש. אני יותר איש של ירח, אבל מאוד מאוד, שוב, את מדברת דברים שגם נוגעים אליי מאוד, אני גם עזבתי תל אביב, עברתי לגור, גם בשביל ההתכנסות והאנרגיה הזאת, ובאמת נראה שזה קצת יותר נקי, שוב, גם בשמש שקולת לא ידע, יש יותר גיבורים, אפילו גם יותר בעלי חיים, אני זוכר, נכון? אז אולי נעשה איזושהי הפסקה למוזיקה, ותקריא לנו משהו שקשור קצת לטבע, שנרגיש את מה שאמרת לגבי השפה.
שמחה, שתי איילות. ישבתי במוכר, חיכיתי לפתע ולפלא. כמו התבוננות בציור שתמון בו ממד שלישי נסתר. פתע ופלא, שתי האיילות האלה, באו רכרחו בי כשישבתי דמומה. דבר מה גדול כזמן, חם ונושם כרגע. עבר, עובר, יעבור. וכמו אבקן בשער החיה, דבקתי בביתנו כעוברו. עודי דבוקה. על פתחיך התהלכתי, שרביטי העיריות הגשת, עד מלוא המלכות באתי. לכתוב על הטבע הזה, השופע, לכתוב עץ, לכתוב פרי, כמו להכתיר בחתר נייר מלך אמת עטור זהבים. אבל מלך ענב רוכן אליי בשיפולי הר, בגמישות ענף, כאב הקורע לרגלי ביתו שתעשהו אביר, וכאיש היורד על ברכיו, לתת עיניו בעיני אהובתו ברגעי הנומה.
עוד מעט
שלום, ברוכים הבאים, ברוכים השבים והשבות, הרצים והשבים, אם לנקוט בלשון שסיוון מאוד אוהבת. אנחנו עם סיוון הרשפי, המשוררת סיוון הרשפי. לפני שנדבר קצת על חיולות עלייך, תקראת שני שירים, הראשון היה שתי הילות, נכון? דיברנו קצת על הטבע, שהטבע מופיע פתאום מבליח הרבה פעם בספר, מאוד לעגל אותו באמת ולפרוס את המרחבים שבו. וגם הספר הזה, גם השיר הספציפי הזה, נתן לי הרגשה של משהו שקשור באירוטיקה, וספציפית ביונה וולך. זה אומר לך משהו?
יונה וולך, זה מלא זיכרונות.
זה מלא זיכרונות? כי השפה קצת, שוב, אני חושב שאני לא רוצה חלילה להשוות, אבל יש משהו בזרימה שם, באמונה שם, שאפילו יונה שהייתה, אני מניח שהיא לא הייתה אדם מדוק כמוך, אבל הרגשתי כאילו זה לא תדרים כל כך שונים. וגם ברמיזות עם הילות וכל מיני דברים שקשורים בטבע ובאמונה מוחלטת, הייתה לי תחושה שזה לא כזה שונה.
לא, ממש לא רחוק. זאת אומרת, השירה של יונה וולך היא בהחלט מקור יניקה שלי. כתבתי עליה גם את התזה שלי. בתיכון ידעתי את, אני חושבת, רוב השירים שלה בעל פה. כן, היא משהו במיסטיקה שלה, ברליגיוזיות שלה, בעזות שלה, בחופש. מאוד מדבר אליי.
ואת מסכימה שאתם בעולמות אחרים, כאילו, עולמות תרבותיים קצת שונים?
כן.
אגב, עולמות תרבותיים קצת שונים. יונה וולך, כאילו, נגיד, מייצגת את העולם התרבותי, החילוני, השירתי, הבוהמיאני, המאוד מאוד איני, אפשר להגיד, או נגיד המיינסטרים של השירה. וסיוון הרשפי לא כל כך. לצערי הרב, אני מקווה שזה ישתנה, ואני מקווה שהתרונית שלנו גם תתרום לשינוי הזה, אבל בא לי לגעת בזה כמו שזה בתור התחלה. כרגע זה לא. נכון, זאת אומרת, כרגע סיוון הרשפי היא לא בדיוק במיינסטרים של השירה, תקני אותי אם אני טועה. גם מבחינת העולם הדתי אפילו, ואת מתנחלת, רחמנא ליצלן. זה אפילו...
בוא נגיד, קודם כל, אני לא כל כך מתעסקת עם השאלות האלה, עם מיפוי, אבל אני כן מרגישה כרגע צעירה. זאת אומרת, יש... ואני גם לא מרגישה חסומה באיזה אופן, משום כיוון. כלומר, איזו זכות כזאת שבאמת אני מרגישה שהשירה שלי, יש דלתות שנפתחות לקראתה, בכל מיני, אגב, מגזרים, לא משהו ממודר, כאילו, ושהיא יכולה לפעול את הפעולה שלה אצל מי שנכון לקראתה. אז...
אבל את חושבת שיש, כאילו, יש לה גם איזושהי מטרה לשנות את המפה הזאת של אנשים ש... מתייחסים לשירה, או אנשים שוכחים שהשירה היא חלק מהם, כי זה בכל זאת מצב ש... שוב, אני באתי מכיוון אחר, את יודעת, קצת מכיוון אזרחי, כאילו לבוא, כן, ובין השאר גם אמרנו את זה, סליחה, כאילו, הלו. את מרגישה שיש לך גם איזשהו, אני אפילו לא אגיד צורך, אבל רצון או שמחה גדולה לדעת שתצליחי להגדיל את המעגלים של מה נחשב שירה באופן תרבותי בארץ ומה לא?
תראה, אני לא פעילה חברתית ושום צורה, והלך המחשבה שלי הוא אחר. זאת אומרת, הוא לא, אני לא חושבת מבחוץ על הדברים, אלא מבפנים. עכשיו, מה זה מבפנים? זאת אומרת שאני חושבת על השירה שלי, מה הייתי רוצה בשבילה, כאילו, או מה אני אוהבת בה וחושבת שיכול להיות טוב לעולם שהיא תצא, ולכן לא שומרת אותה במגירה. אז באמת מקום של חיבורים בין גוף ונשמה, כן, עולם של, בין עולם של חול ושל קודש, באמת תורה ו... דרך ארץ, נגיד, נקרא לזה ככה, אבל זה יכול להיות, כן, זה כולל טבע וכולל אדם, וכאילו מקומות כאלה שאני שמחה שהיא יכולה להשמיע את הקול שלה. אז האם הייתי רוצה שכל השירה תראה כך? לא, אני שמחה שיש המון גוונים של שירה. יש שירה ש... כמו קומת אדם, כאילו יש שירה שפונה לראש, שפונה ללב, שפונה לאוזניים המוזיקליות, שפונה לקישקס, כאילו אני שמחה שיש... שירות שפונות לכל המקומות האלה. זה צורך אמיתי בעולם. אז אין לי רצון שזה יהיה הצבע, כאילו.
אני התייחסתי לזה גם כי אנחנו לא פועלים לגמרי בחלל ריק, ובזמן האחרון באמת יש כל מיני שינויים כאלה, ואני, כאילו, בתפיסה שלי, בתודעה שלי, את כאילו נמצאת באיזה מקום, באמת שהוא מאוד לא אקטיביסטי. אבל הוא מאוד 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 נוכח, וכל שאי אפשר להתעלם ממנו, ורציתי לדעת, באמת לתחושתי, מעדיפה להניח את הדברים כמו שהם, ולתת להם לפעול את הפעולה שלהם, או...
החלט.
אוקיי, לא, קיבלתי תשובה, אני מודה, קיבלתי פה תשובה מעולה. אפרופו יונה וולך, דיברנו גם על הסוג של הלשון, גם על דברים שקשורים בנושאים שהזכרת אותם, והרבה פעמים יש אצלה אומץ לפרוץ לפעמים גבולות, או לשים דברים שהם יכולים לעורר המון המון... את יודעת מה, אני אפילו אגיד פרובוקציה. כאילו גם בהקשר, לפעמים גם בשירים שלך אני מרגיש, אני לא חושב שזה למען הפרובוקציה. את כותבת, נגיד, באחת השורות, כשאת פונה לאלוהים, העיקר שתישאר על הקו, ותרבה שיחה עם האישה. אני אפילו לא דתי היום, אבל אפילו בשבילי זה כאילו, מה? אפילו יש אצלי כמה קולות שנחרדים שם.
למה?
כי זה נראה לי איזשהו סוג של טאבו, כאילו, הרבה פעמים האיסורים שאני זוכר אותם כנער, היו מאוד מאוד ברורים ונוקשים. וזה ממש לפרוץ גבולות, לא שאני לא בעד, אני בעד, אבל אני...
איפה זה מגיע אצלי? אז גם באמת מאהבת חופש, חירות. ממשחק, כאילו, סוג של אהבה של... אני אוהבת לצחוק, אוהבת להשתובב. זה גם קיים שם. ויש גם מקומות של קושי עם גדרים או עם שלא עומדים בקנה אחד עם המציאות הטבעית האנושית. אז יש גם מקומות של אולי איזשהו ניסיון לשינוי, אבל זה שוב לא, אני לא רואה את עצמי זה פורצת דרך, כאילו. אלא...
את לגמרי כן פורצת דרך. את זה לפחות אני כן אגיד בפנייך. אני מנסה באמת להבין את התשובה. זאת אומרת, שאת לא מסתכלת על היסורים והטאבות, את כאילו קרובה ללב ומנסה להבין מה נובע ממנו. ו...
נכון.
כן, ומשם בעצם את... לגבי הומור אני חייב לומר שקצת הופתעתי, כי לא מצאתי שם... ואני... הייתה לי איזו תחושה כזאת, למשל, את כותבת שם... שאת הופכת את האהוב כמעט לבשר ואדם, את אומרת לו, ודאי לחכים הברמיזה. שזה גם מין משהו שבדרך כלל אומרים לבני אדם, את ככה אומרת לו. זה הרגע היחיד שאמרתי לעצמי, רגע, אולי יש שם קצת הומור, אז אני חייב לומר, זה קצת פחות, קצת פחות, אבל אני שמח לשמוע, כאילו, זה ממש...
יש מחזור שירים שלם שנכתב בהשפעת ידי אלכוהול בפורים. זה נגמר עם...
על מה אנחנו מדברים?
סמבה? סמבה. כמו ענף רוזמרין מתקשטת עליך, נותנת בך בושם יתר על שבגופך. כמו שמיטה אני, עולה אליך פרא, מאדמה לא ודאית, מצמיחה, מתהססת, אם יבוא למי אל, כמו נשיקה אני אליך, מתי תבוא? למעלה, למעלה, לימדו אותי שלמעלה. אבל באמת, תחפושות אתה, מכל מקום מביט אליי, במסכות אתה, ועיניי למעלה, למעלה, ואתה כאן.
זה דוגמה בעינייך להשתובבות? להומור קצת?
כן, ובעיקר הסוף של השיר, כאילו, okay. זה מחזור שלם שיש כן. בו, אני נמצאת שם בפנים, mm-hmm. תוך ההוויה הזאת, ולמחורת יש האנגובר.
כן.
והאנגובר שהוא לא תמיד כל כך מצחיק, אבל כאילו יש איזה מרחב ביניים כזה, שאני עוד לא לגמרי צלולה, ואני כבר לא במקום ההוא, מקום שיש בו משהו מאוד מוזר, ואז כן, זה גם מצחיק, כאילו זה מקום כזה מדגדג. זה... בבוקר, בעיניים פקוחות, ים עוד מתנדנד בין קטליי, אבל בהיגיון צרוף, בשורות ישרות שעוברות את מבחן השוטרת הסמויה, קוראת את כל הפרוטוקול, שיר השיקורה ומצהירה בשבועה, מדווחת בקשר, היא לגמרי צלולה אני.
אני באמת יכול להעיד שיש פה הרבה חירוכים באולפן כרגע, אבל כמו שאמרתי קודם, כאילו די, כאילו, אני קודם כל החרדתי מהישירות הזאת שאת כותבת לאלוהים באמת, כאילו אנשים, כאילו זה חברים שיוצאים לפאב או משהו כזה, אז אני מניח שאת ההומור, אני קצת הייתי צריך לקרוא את זה פעם שנייה בשביל גם כן להשתחרר ולהרגיש את זה.
אפשר רגע לעצור אותך?
כן, בטח, כן. בטח.
במובן, רצון. אמרת, כמו חברים שיוצאים לפאב, זה דווקא, יש, נזכיר לי שיר של חפז, נכון? ואתה נכון את השם שלו? המשורר הסופי, מפרס במאה ה-13. שהוא כותב באמת עליו ועל החבר. החבר זה כינוי בשירה הסופית, זה כינוי לאלוהים רווח. שהם יושבים בפאב. ויש משהו כאילו האפשרות הזאת לראות באלוהים ידיד נפש, כאילו אם הוא לא ידיד שלי, מי ידיד שלי? זאת אומרת, הוא מכיר אותי כמו שאף אחד אחר לא, הוא רואה אותי בחוויה שלי כמו שאף אחד אחר לא רואה אותי, אז אם הוא לא ידיד שלי אני בבעיה. אבל הוא לא רק, זאת אומרת, ברור לי שהוא גם ובעיקר מעל ומעבר, ואני יכולה פשוט לשער בדעתי מה שאני יכולה לשער בו, אבל תמיד ישער את כל המרחב האינסופי שמעבר לזה. זה לא שהוא לא נמצא.
אני באמת מעדיף להתרכז במה שאמרת בהתחלה. קודם כל, אני ציטטת את המשורר הסופי חפז, שמשתמשים בכינוי רווח לאלוהים כחבר, ואני נזכרתי פתאום, תוך כדי שאנחנו מדברים, וניסיתי להבין באמת מה זה כל כך מערער, האופן שבו את כותבת, ונזכרתי בספר אחים קרמזו של דוסטויבסקי, את מכירה את הרומן הזה? ואחד הפרקים בו, אחד הסיפורים, אחד האחים מספר מין נובלה שהוא כתב, זה שאלוהים מגיע לעולם, ויורד לעולם, ומי שהכי מתבאסים מזה, זה אנשים שקשורים בממסד הדתי. כי הם פתאום מאבדים מהכוח שלהם, הם עד אותו רגע היו מתווכים מאוד מאוד גדולים, ואני נזכר שגם בחוויות שלי בישיבות של בני עקיבא, היה תיווך, היו אנשים שאמרו, אנחנו מתווכים, אין פה שום מקום כמעט ישיר, וזה היה מנוגד מבחינתי, למשל לתפילה, ונראה כאילו שאת ממש מורדת. אם אני מנסח לעצמי פתאום את התחושה הזאת, ממשהו שהיום במדינה, בתחושה, בהוויה הישראלית שלנו, הוא כל כך מובן מאליו. יש מתווכים, כאילו. עדיין, אמנם אין בית מקדש, כן? אבל יש מפלגות דתיות, יש ממסד דתי, ויש מתווכים. אין לך שום קשר של...
נכון, אני חושבת שבאמת התיווך הזה הוא לפעמים הבעיה המרכזית. כאילו, שצריך קשר ישיר יותר להקשיב. קשר ישיר, כאילו, גם של אדם עם עצמו, שהוא לא תלוי ב... צדיקים וברבנים למה שהוא יעשה, הוא מקשיב, הוא יודע להקשיב ללב שלו. ומתוך כך, באמת קשר יותר ישיר עם אלוהים. בסך הכל, העולם הזה הוא עולם שמשתנה מאוד מאוד באינטנסיביות, ואני לא חושבת שאפשר לצלוח את זה אחרת. כאילו, אחרת, זה כאילו ניסיון לדחוס משהו לקופסה שפשוט ממש לא מתאימה והיא תתפרק.
תופסים ממך מורדת? יש איזה התייחסויות, כי תוך כדי שאנחנו מדברים, אני שם לב שאת גם ערה לכך שזה כאילו ממש יוצא דופן באקלים הדתי היום.
אני לא בן אדם מורד באופי שלי, זאת אומרת, אני אפילו לא יודעת אם עברתי את מרד גיל ההתבגרות, למען האמת. כאילו, יש בי איזה נטייה אהבה של הרמוניה ושל שקט, ורק תנו לי להיות... ברוגע שלי, אז שוב, אני לא מוצאת את עצמי רצה לקו החזית. מצד שני, כאילו, הדברים שאני עושה, אני רואה שלפעמים הם פוגשים אנשים במקום שזה לא נראה מובן מאליו, ויכול להיות שהם מוליכים את עצמם, כאילו, לקו החזית הזה. אני לא, שוב, אני לא מרגישה שזה מה שאני, זה לא ההתכוונות שלי, או למרוד, כאילו.
לגבי השיר, חלישות דעת, כלומר שהוא נמצא באמצע הספר ולא במקרה. למה?
הוא אוחז בתוכו את שלושת הכינויים שהזכרתי. הוא, אתה, אני, את התנועה ביניהם, את החיפוש, את השאלות.
זאת אומרת, כאילו להתחיל את הספר הרבה פעמים מדברים לא, שהם לא, לאו דווקא מאוד מאוד ברורים או מנגזים את הכל, אלא לתת לדברים כאילו לאט לאט להגיע לשיר הזה? זאת אומרת, זו הייתה מחשבה על מבנה מאוד מאוד ברורה?
למה הוא מונח שם?
כן.
לא הייתי יכולה לפתוח איתו את הספר, כן. Mm-hmm. כאילו יש לו איזה כובד משקל ואורך, ואורך נשימה, הוא מצריך אורך נשימה גם בקריאה שלו. והוא גם צומת, זאת אומרת... Mm-hmm. מה שלפניו ואחריו, באיזשהו מקום נפגשים בו.
מה יש לנו לפני השיר הזה? אני מנסה קצת גם למקם אותנו וגם את המאזינים, את מי שמקשיבים לנו.
בעצם זה שיר שנמצא בין שירים מצד אחד, שהם שירים יותר של אני ואתה, מפגש של...
כן, וזה גם שיר שמסתכל עליך קצת מבחוץ. את מסתכלת על עצמך קצת מבחוץ פתאום.
נכון, נכון, לא חשבתי על זה.
אוקיי.
לבין שירים שהם יותר הוא, אין סוף, כן, mm-hmm. מופיע יותר כאין סוף. לפעמים באמת יש בתוכי את המקום הזה שאומר, כאילו, מי את שתך אני הוא? אני הוא, אני הוא, אני הוא, כאילו, ואז יש את התנועה, שוב, הדיאלקטית הזאת להוא. זה מזין אחד את השני. צריך את ההוא, כאילו, בתודעה, גם כי הוא הוא, אבל גם בשביל להיות יותר על מקומי, בענווה. וצריך את הענייתה בשביל שזה יהיה אמיתי.
מעולה. אז בואי נקרא אותו.
חלישות דעת. מי הוא אתה שאני אוהבת בבלי דעת, כעיוורת באין לי דיוקנך, כחרשת מעולם לא שמעתיך, כמשוגעת המדמה לשמוע ולראות אותך בכל. מי הוא אהובי המחליף שמותיו, כפושע נמלט מדור לדור, שהעולם עורך לו משפט שדה ופוסק, כי גירש שכינתו ורצח בניו, שהעולם מסיר מעליו את כתרו, מביים הוצאה לעורג, ותולה אותו על בלימה. שאני מוסיפה חטא על פשע לאהוב אהבה בזויה, אותך כפי שאתה, מבלי לדעת מי, או מה לומר להגנתך, מלבד שאני כה אוהבת, כאם את בנה הסורר, והרי אני מחכה לך עד יום אותי, שתשוב. מי אתה אהובי, החשוב לי מגופי,
שאין לי מבלעדיך, חיים שלי, ידיי בערפל, שומטות צורות של גוף שאין לתארו, בליטוף שכנגד כיוון המשיכה. מי הוא ההוא שהעולם מכנה הוא, הוא, כנושף ממנו והלאה ולמעלה, ושב וקושר לו כתרים רחוקים, הוא, אתה שאני, בכינויי חיבה מקטינה, מקרבת, אתה, אני, גם יבוזו לי, מי את, שתואביהו, שתדמיהו, שתנמיכיהו, אני הוא, אני הוא, אני הוא, ואשאל כהד רפה, מי אני? אהובי שאיני, מי אתה?
לך אלי תשוקתי בכך אשקי ואהבתי לך
ברוכים השבים והשבות לברית מילה, אנחנו עם המשוררת סיוון הרשפי. מי שאולי מצא את הדימוי המתאים ביותר לשמש מזרח תיכונית וקרא לו סוג של תמנון, נכון? תמנון רב זנות, ואני פתאום אמרתי, כן, נכון? שמש. אולי נכיר אותך קצת. ספרי לנו מי את ומה את, איפה נולדת. ישר אנחנו נזרקנו לתוך הספרים, אבל בצדק היה לנו הרבה פה לשאול אותך.
אני ילידת ירושלים, 1978. עברתי עם הוריי, משפחתי יחסית, הרבה נדודים סביב עבודה של אבי, שצריכה ככה שהות בחול בארצות הברית, 4 שנים לא רצופות שהיינו שם.
ובשאר הזמן בארץ בירושלים?
גדלתי, לא, בשני מקומות, בעצם במכמס, שבבנימין, ואחר כך באפרת, שבגוש עציון. היום אני גרה בתקועה, נשואה לאבי שר, שהוא כשמו, כן הוא שר, הוא גם כותב, וביחד אנחנו מגלים 5 מתוקים, מוציאים כתב עת, ועושים בסך הכל הרבה דברים מאוד דומים. יש לנו בית מדרש בירושלים, שהוא נקרא זוהר חי, שלומדים בו זוהר, בצורה עיונית ובצורה יוצרת. ובאמת, אני חושבת, העולמות של שנינו, הרבה סובבים סביב מילים, גם בהוראת הספרות, ושאר גם מורה לחסידות ולקבלה, גם בהנחיית סדנאות כתיבה ובכתיבה עצמה.
אנחנו דיברנו הרבה באמת על התכנים, נזרקנו לדבר על, אמנם הקראנו גם שירים וכאלה, אבל קצת פחות באמת דיברנו על מי שבגללה אנחנו כאן, וזאת השירה, והיא ללא ספק מלווה אותך המון שנים. זאת אומרת, די ברור שיש שם קול שהוא נחצב כבר, והוא נוסע במהירות גבוהה. את זוכרת מתי היה לך את המפגש הזה?
אני גם זוכרת, וגם יש לי תיעוד. קיבלתי מההורים שלי בגיל 5 מחברת ריקה, יומן, והדברים הראשונים שכתבתי נכתבו בצורת שיר. זה נורא יפה, וגם מסקרן לי להסתכל על זה מהמבט של היום, ואני חושבת שיש, זה, בשבילי, אותי זה מלמד שהשירה היא סוג של, קודם כל, שני דברים. אחד זה שמי שאנחנו, הקוראים שאנחנו, זה גם הכותבים שאנחנו. זאת אומרת, קראתי וגם הקריאו לי הרבה שירה בילדותי, אומנם שירה לילדים, עין הלל ומרים ילן שטקליס, אבל משוררים שהיו גם למבוגרים, וזה ניכר בכתיבה שלהם גם לילדים. והדבר השני זה ששירה היא צורת הסתכלות בעולם. זאת אומרת, זה לא סתם שהמילים, כאלה היחידות הקטנות של השפה, אפילו לפעמים הצלילים, הם אבני היסוד של השירה. כי אלתרמן יש לו שורה כזאת, כאילו זאת המצית העולם בעגל טל. כאילו, אתה פוגש את העולם ואת הדברים הגדולים, מקופלים, מוצפנים, בתוך היחידות הקטנות האלה, בתוך המילים, מילה היא תמיד נושאת בשירה מעבר לעצמה. יש בה איזה סוג של סוד, כאילו, שמקופל בה, שתמון בה, והוא בשבילך לפתוח אותו.
אני שואל את זה כי בעצם אתם דתיים, את דתייה מאז ומתמיד, זאת אומרת, ההורים גם דתיים או משהו כזה. והשירה הרבה פעמים מאוד מאוד נוכחת. זאת אומרת, חלק גדול מהתנך וכמעט גם הגמרה שאני מזכיר אותה כל הזמן, כי קודם כל כסגנון פואטי מאוד 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 מיוחד, שונה מהתורה למשל, אבל הרבה פעמים שלמדנו כמעט לא הייתה תשומת לב לזה. ואני חושב שרק התלמידים שהיו רגישים לזה שמו לב לזה, כי אף אחד מעולם לא הסב את תשומת ליבנו, שימו לב, חוץ משירת הים כמובן, שהיא כשמה כן, היא מתנוססת שם כשם. והזכרת את התהילים שאת מאוד אוהבת לקרוא, שזו שירה, זה קודם כל שירה. זה לא מקרי, אם אני כאילו זורם איתך במחשבה, זה לא מקרי שגם התהילים הם שירה בעצם, שהתורה היא הרבה פעמים שירה, זה לא מקרי.
נכון, בזוהר יש ספר שנקרא תיקוני זוהר, שהוא דורש את המילה בראשית, 70 דרשות. מפרק אותה לכל מיני צירופים שונים שמופיעים בתוכה. ואחת הדרשות הכי יפות זה תאב שיר ברא אלוהים את העולם. לא בראשית ברא אלוהים את העולם, מה זה בראשית? תאב שיר. אלוהים ברא את העולם מתוך התשוקה שלו לשירה. כאילו. אז אני חושבת שזו התורה, באמת.
זה מתחבר עם מה שאת אומרת, ששירה היא דרך הסתכלות על העולם? זאת אומרת שזה לא מקרי שהתורה נכתבה גם בפואטיקה מאוד מאוד ברורה? שאומרת, זה גם חלק מהאופן שבו אנחנו ממליצים להסתכל על העולם?
יכול להיות, זה מתחבר לי למשהו אחר שאני מרגישה ביחס לשירה, שקצת הזכרתי אותה, שהיא נושאת סוד. שהיא בעצם מתבוננת בסודות של העולם, והיא יודעת שהיא לא יכולה, מה זה סוד? כאילו לא סוד שאני אלחש באוזן, כן? ואז הוא יתגלה או לא יתגלה, אלא סוד שאי אפשר באמת לגלות אותו, אלא רק ללכת מסביבו ולנסות כאילו כל פעם ממקום אחר להתקרב כמה שאפשר. ובמובן הזה, זה אלמותי. מכיוון שהעולם יכול להשתנות כמה שהוא רוצה, אבל הסודות האלה נשארים לא נגועים. ולכן התורה יכולה לשרוד כל כך הרבה שנים, ולהיות מאוד מאוד חיה ונושמת.
אפרופו, אני שמתי לב שלפעמים יש הלחמה של שפת דיבור עם דברים שמופיעים בתנך, אבל כאילו את מקפידה שזה לא יהיה מאוד מיושן. זאת אומרת, זה תמיד בא בעברור מאוד מאוד מוחש. ניסחתי את זה באופן ברור?
כן, אז שוב, אני לא חושבת על הדברים האלה מבחוץ. קודם כל, הרבה פעמים כשיש לי הדהודים, אז זה לא משהו שאני כיוונתי אליו, אלא זאת שפה שאני באמת, אני בלימוד, לאורך השבוע גם, כי יש לנו בית מדרש, וזו שפה שממש מוטמעת לתוכי. אז היא צפה.
לפעמים זה יכול... אבל אני אומר, עדיין כאילו מה שמורגש ולטובה זה שהשפה שלך היא משוחררת, היא כלילה מאוד. זאת אומרת, היא לא חוזרת על ניסוחים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים משם דברים, אבל אני אומר את זה כיתרון בעיניי, כי אין לנו פה שאלה בכלל, שהיא אמנם שואבת משם המון, אבל היא לא כבולה אליהם כאילו באופן שבו היא באה לידי ביטוי.
כן, שוב, כי זה בשבילי איך אני חובה, איך אני קוראת תורה, אני לומדת תורה, כאילו זה מאוד מאוד קשור בחיים. זה גם, מהבחינה הזאת, כן, בית המדרש שלנו הוא מקום שהוא, האופן לימוד בו הוא לא אופן לימוד אקדמי פרונטלי, או ישיבתי, אלא יש בו איזשהו שילוב מאוד אורגני, כאילו בין לימוד שהוא בחבורה, ביחד, אנשים מביאים מתוך החיים שלהם, מתוך הדברים שהם עוברים, הלימוד מהדהד בהם, משקף להם דברים, הם משקפים דברים לתוך, הם מביאים תובנות שלהם לתוך הלימוד, ויש לימוד יוצר, שזה בכלל, כאילו, לתת לתורה הזאת ככה, לשתות אותה, ואחר כך לתת למשהו חדש להיווצר מתוך המפגש הזה. אז אם אני חווה את זה ככה, לכן השפות, כאילו מה שאתה אולי רואה כדיכוטומי, שפה של מקורות, שפה של דיבור, יומיומי, רחוב, כאילו, הם כן מותחות ביחד באופן טבעי.
את יודעת מה, אני אנסה להגיד על זה משהו אולי מבחינת לאן שזה מכוון. כשאני קורא אותך, אני מרגיש שאת מאוד משוחררת. שזה גם נשמה שרוצה להשתחרר, לא להיות כבולה. את הזכרת קודם, קראנו כמה שירים בקובץ סמבה, שזה כאילו גם מאוד מאוד סמלי. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד סמלי, כי השיכרון הזה הוא גם משהו שאת חי... זאת אומרת, אפילו את המובן מאליו מבחינתך הוא יכול להיות מאוד משקר. אפילו היום-יום, הטבע, כן, זה הכל משקר אם אתה רק בתודעה צלולה ובתשומת לב. וכן, את לוקחת המון רעיונות, אבל בסופו של דבר התחושה ממך היא ניסיון להשתחרר, זאת אומרת, להיות משוחררת, אמנם בהתכווננות שמאוד מאוד דתית והדוקה, אבל עדיין יותר לשחרור שהוא טוב מאשר, נגיד, דרשה לקיום מצוות. שזה לפעמים כשאני קורא בתורה, זאת התחושה, הרבה פעמים כאילו מובילים אותנו לתחושה מסוימת, ואצלך זה מאוד מכוון לשחרור. את שמה לב לזה? מסכימה איתי? לא מסכימה?
כן, יש בי תנועה חזקה של שחרור. ואני חושבת שהתורה והמצוות והמערכת, כן? בסך הכל, הכוונה המקורית שלהם היא טובה. מה הכוונה שלהם? היא בעצם...
זה סוח יפה.
היא לחיים. בחרת בחיים ובטוב. ואני מאוד רוצה את החיים והטוב הזה, וזה משהו שאני ממש רוצה להרבות אותו בעולם. ומהבחינה הזאת, שחרור גם יכול, כאילו, להביא למקומות כאוטיים, פירוק, חוסר אחריות, ניאליזם. אז יש בי, כאילו, גם את המקום שרוצה, ומחפש את הבית, את הקירות, את המיכל, כאילו, ואת התורה והמצוות, עצות מאוד מאוד טובות לחיים, כאילו מישהי אמרה לי פעם, ואני נורא אהבתי את זה, כאילו, התורה היא כמו איזה סבתא בת אלפי שנים, שאומרת, אני ראיתי ככה, וראיתי ככה, וראיתי ככה, וכאילו, היא אומרת לנו, יש לה כזה ניסיון חיים, כאילו, היא אומרת לנו, מה אנחנו יכולים לעשות?
רגע, יש פה אבל, צריך להגיע איזה אבל מתישהו, נכון?
לא חשבתי על זה ככה.
כי אמרתי את זה כן וכן וכן וכן, כאילו, שבאמת...
לא, ראיתי כל כך הרבה דברים שקרו, ויש בתורה באמת, אפשר למצוא בה... לא, יש ילדים שחרדים מתחילים מויקרא, יש כאלה שמתחילים מבראשית, ובראשית יש המון דברים נורא נורא לא פשוטים, שהם באמת מציאו את החיים שלנו. התורה לא מכסה על זה. היא מביאה לנו את זה כדי לעזור לנו לחיות בתוך הדברים האלה.
לא, ענית על זה בנוגע לזה שאמרתי שבאמת השירה שלך מאוד משוחררת, ופתאום נזכרתי תוך כדי שאנחנו מדברים בעוד מילה שאלתה לי באקסטטית, מאוד אקסטטית. ואת פתאום העלית את המקום שבו כן צריך להיות אחראים ושוקעים ובית וקירות. כאילו, ניסית להסביר רגע, רגע, יש את המקום גם שצריך לאזן. אבל עדיין נראה לי שהבחירה שלך האישית, כמובן, אני מבין ממך שאת מאוד נזהרת ומאוד בתשומת לב גם לא לאבד את זה, אבל במחול שהוא מאוד משוחרר ואקסטטי. שזאת הבחירה שלך, או לפחות שזה מה שאת עושה.
התנועה הטבעית שלי היא לעוף. זו התנועה הטבעית. הזרקה, זו תנועה שהיא כפולת פנים, היא עולה ויורדת.
זה באנו לדבר עכשיו על השם של הספר, דרך אגב, השארתי את זה באמת לסוף, אז זרקה, שהיא תנועה שהיא גם...
גם בצליל וגם בצורה שלה, כן, זה אחד מטעמי התורה.
את רוצה להגיד את הצליל? אנחנו יכולים להבין מה זה אומר.
אני חושבת שיש כל מיני דרכים...
את מוזמנת, קדימה.
זרקה, זה עולה ויורד.
אוקיי, אני מכיר את זה בהגיעה תימנית, אני לא, אין מצב שאני עושה את זה, את מוריינת פה, תשכחי מזה.
אז בעצם זה בתורת הסוד הפך להיות תמונה של השכינה, אחת מהתמונות של השכינה, שהיא כאילו, יש לה את הכוח הזה לעוף לכתר, למקום הכי הכי גבוה, נטרת בעלה, כאילו היא עוקפת את כל המערכות ומגיעה הכי גבוה, אבל היא גם יודעת וגם לפעמים, וגם צריכים אותה פה, כן, שהיא תרד אחר כך. יש לה, היא גם אימא על בנים, גם יש לה אחריות כלפי הארץ והעולם. אז זה תנועה שאני בהחלט נמצאת בתוכה, בשני הצדדים שלה.
אני מצאתי גם, חוץ מהפרשנות הזאת, חשבתי על עוד פרשנות, טעמי המקרא. זרקה זה אחד מטעמי המקרא, נכון? ואת עוסקת הרבה בטעם החיים בספר גם. זאת אומרת, גם האלוהים וגם השחרור, זה גם טעם החיים מבחינתך, זה כאילו משהו שאת גם כן שמה אותו במרכז.
כן, אני זוכרת, יש לי זיכרון כזה, די ילדות, נערות כזה, שאני פשוט... חובה את החיים בתור איזה סוג של כמו נוזל כזה שאפשר ממש להרגיש, להריח, לטעום אותו, כאילו שהחיים סביבי, בתוכי, כמו איזה באמת יש מוחשי. וכשאני פוגשת את זה, בין אם זה ביחסים, במפגשים אנושיים, בין אם זה בטבע, בין אם זה בתפילה, זה באמת טעם החיים.
סיוון הר שפי, המשוררת, סיוון הר שפי. אנחנו דיברנו בעיקר על הספר על זה, על זרקה. לצערי לא הספקנו לדבר על ספרים קודמים שהוצאת. שמש שלא ידע קהלת, זה הספר על לפני האחרון, נכון? ספר שלפניו.
תהילים ליום רעש וגלות הלוויתן.
תהילים ליום רעש זה מדבר על חוויית ההתנתקות, נכון?
זה היה בזמן של ההתנתקות מגוש קטיף.
בזמן של ההתנתקות, נכון.
הוא עוסק בבית, בביתיות, מהמובן הכי אישי, דרך המובן הלאומי, מובן קוסמי.
והספר הראשון גלות הלוויתן, מתי יצא?
ב-2005.
טוב, אז אנחנו הקדשנו את זה לזרקה, בעיקר את השיחה הזו. אני שמח שוב, יש שם הרבה באמת להוציא משם ולחגוג את הספר הזה. אז המון המון תודה שבאת להתארח אצלנו.
תודה רבה לך, היה נעים מאוד.
ותודה לטכנאי ולאורך שלנו, האברך נדב הלפרין, תודה רבה. מקווים שנהנתם, כאן תרבות, ביי ביי.
חזיתי לך לראות עוזך. מוסר.